כל חי תמיד איתי, כל חי.
עולמות נפגשים. אלעד כהן מארח אישים מעולמות שונים שמגלים מכנה משותף.
חמש דקות לאחר השעה שמונה, רדיו קול חי 93 ו-92.8 FM. שלום וערב טוב לכל מאזיננו היקרים. כבר בפתח השעה הזו אנחנו רוצים לומר את תודתנו לזאב סגל שנמצא פה על הביצוע הטכני, לשלומו פולק שנמצא בחדר ההפקה, יחד איתכם מאחורי המיקרופון אלעד כהן. בימי בין המצרים אנחנו מפנים מדי פעם ככה זרקור על כל מיני גופים ציבוריים, רוחניים, כאלו ואחרים, לומדים קצת, רואים ושומעים על הנעשה מבפנים. אם אפשר לקרוא לזה מעט הצצה למאחורי הקלעים, איך וכיצד מתנהלים הדברים. היום אנחנו בתוכנית שנייה בסדרה עם המנוע הרוחני הגדול ביותר להפצת אור התורה והיהדות בעולם, הלא הם ארגון הידברות. בשבוע שעבר ערכנו כאן מפגש מאוד מעניין בין שני אישים מעניינים מתוך המערכת, הרב ישעיה וינד, ראש כולל חסיד בלז מבטן ומלידה מצד אחד, מול איש תקשורת, עיתונאי, העיתונאי דודו כהן, שגילה באמצעות הידברות את אור התורה והמכנה משותף בין שניהם, שהיום שניהם חלק מהמהפכה הרוחנית. היה פה מפגש בשבוע שעבר מאוד יפה, מאוד מרתק, והיום אנחנו בתוכנית שנייה בסדרה. יש לנו את ההזדמנות לשמוע שני קולות שוב מתוך המערכת המחזקים רבבות יהודים לאביהם שבשמיים, נקרא ונכנה אותם כל העוצמה וכל האצילות. הקול הראשון הוא של ניר גרמה, שהוא סמנכ"ל ארגון הידברות, איש עשייה עוצמתי ונמרץ שבאמת מעטים יש כמו בזירה הציבורית. קרוב ל-20 שנה נמצא בתחום הקירוב, מתלווה באופן קבוע למסעות של הרב זמיר כהן, נשיא הארגון גם בארץ וגם בעולם. הוא נושא את העול הכלכלי והניהולי של ארגון הידברות שמזכה את הרבים, אפשר לקרוא לו הארגון מספר אחד בעולם בזיכוי הרבים והפצת אור התורה ללא ספק. והוא ניר גרמה, למי שמכיר, לא עוצר לרגע. תכף כולכם בוודאי תכירו ותשמעו, אנחנו מיד משוחחים איתו. והקול השני הוא של הרב אהרון מרגלית, האיש והאגדה שהפך כל אבן בחייו ליהלום של ממש. וגם הרב אהרון מרגלית עוסק היום במסגרת ארגון הידברות, אם זה במתן הרצאות בערוץ, אם זה שבתות קהילה, אם זה נוער מתמודד, אם זה חוגי בית, כנסים, כנסי חיזוק של אלפי אנשים. השילוב המיוחד של הקולות, עוצמה ואצילות. בואו ככה ננסה לשאוב, ללמוד, להבין את התמונה המלאה, איך מקרבים בימינו אחים טועים לאבא שבשמיים. נקווה שבעזרת השם יהיה מעניין. אז שלום וערב טוב לניר גרמס, המנכ"ל ארגון הידברות, ערב טוב.
ערב טוב לכם, לאכסניה, רדיו קול חי, וגם לרב אהרון מרגלית היקר.
ערב טוב הרב אהרון מרגלית שליטה, ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך, אלעד לך, לרב ניר, למאזינות ולמאזינים שבבית.
כיף שאתם איתנו. נתחיל איתך באמת, ניר, איש עשייה נמרץ, הספקת הרבה בחיים ברוך השם, לעבור תפקידים רבים בהידברות, עד שהגעת לתפקיד הסמנכלות, שבאמת מקרין על פעילות הארגון כולו. בימיך, דווקא עכשיו, בתקופה הזו, הארגון רושם התייעלות רבה, התמודדות עם בירוקרטיה שלטונית, עם סקירות שליליות בתקשורת מצד שני, ועם פריצה עצומה בכל תחומי הקירוב. והשאלה המתבקשת, כמו שעשינו בשבוע שעבר, קצת, אתה יודע, ויקיפדיה, היכרות, מתי נוצר הקשר הראשון שלך עם ארגון הידברות?
טוב, הקשר בעצם נוצר, אני הייתי אדם פרטי שלא נחשף לעולם הקירוב, וגם אני בהתקרבות שלי התחלתי לקבל חומר מאוד מיוחד, תכנים מאוד מיוחדים שרציתי לשתף באיזה חברים, משפחה, והתחלתי לעשות כנסים בראשון לציון בבית הכנסת של סבא זכר לברכה, ושמה בעצם אמרתי, אני אביא אולי את הרב זמיר כהן, שבדיוק הוציא רק את הדיסקים הראשונים, את החוברות הראשונים שזוכר תורה ומדע. ובאמת ראיתי שמגיע ציבור שהיה צמא לחומרים מסוג אלו, ומזה נולד עוד שיעורים, פתחנו עוד כל מיני בתי מדרש, ולאחר מכן הגיע החלום הגדול לדבר, אולי באמת לפתוח עולם קירוב, שבאמת פה העניין נציין, שהרב הכיר אותנו, היינו בערך 5-6 יהודים, רובנו בעלי תשובה. חלקנו אפילו יוצא יחידות קרביות מהצבא. ושהכרנו את הרב, פשוט כל כך כאב לו עם כל מה שקורה עם הנוער, עם הדור הבא של עם ישראל. והרב אמר, חייבים להקים ארגון גדול, אבל מה המיוחד? שלא יתעסק עם מאות ואלפים. שיתעסק עם מיליוני יהודים אונליין, כמו שאומרים, בכל פינה בארץ, בעולם, בכל מקום, בכל זמן. ומפה נולד בעצם האתר, הדיסקים, ופשוט הענות, עוד התחלנו ברדיו, ערוץ הקהילתי. יש ערוץ בטלוויזיה, סליחה, שהוא ערוץ קהילתי, שבעצם אנחנו שם היינו עורכים של שעה, ופשוט התחלנו לקבל, אני לא מגזים, מבול של טלפונים. למה אתם לא משדרים באופן סדיר? איפה אפשר עוד לראות אתכם? והבנו מהדבר הזה, מהביקוש, למה לא נעשה אתר מעצמנו? וברוך השם, היית שבוע שעבר, דודו כהן, מנהל אתר,
כן.
הוא אמר לך שחצינו לפני בערך חודש את מעל מיליון גולשים. מעל מיליון גולשים, שימון, דוד, ארון, ציפי, מכל רחבי העולם. מיליון,
בתים.
ברוך השם, ועוד הערוץ רושם לעצמו בימים האלה, מאות אלפי צופים בחודש. אני מדבר פה על קיבוצים, על אנשים רחוקים, ואני מקווה שהזמן ייתן לנו לדבר קצת מאחורי הקלעים, איכן זה פוגע. שם הכרתי את הרב זמיר, ומשם נולד הידברות, כמובן שאולי ככה בשלי הגילאים המבוגרים, אני אכתוב ככה איזה אנציקלופדיה, כי בזמן שאתה נתת אישר להקיף את הכל, אבל זה פשוט היה דבר אחד, נס יציאת מצרים, פשוט נקרא לנו הים, זה מה שאני יכול להגיד, קפצנו והים נקרא.
איזה הגדרה, איזו הגדרה, ממש רואים את חזון, את מימוש הנבואה של והשלחתי רעב לארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמע דבר השם. הרב אהרון מרגלית, אנחנו נעשה את זה ככה ביחד, בשביל שזה יהיה מעניין, מתי הרב בעצם פעם ראשונה נפגש עם הדברות, איך הרב מגיע, איך נוצר הקשר ביניכם, איך זה מתקדם מפה?
אני פגשתי את ארגון הדברות פעם ראשונה, כשניסיתי לחשוב על בורא עולם, ועל העובדה שיש כל כך הרבה ילדים שלא מכירים אותו. ועשיתי אנלוגיה לבני אדם, שחלילה יש להם בן או בת, שיורדים מהדרך, כמה כאב זה גורם להם.
נכון.
מה הם מוכנים לעשות כדי להחזיר את הלב של הבן או הבת הביתה. ומתוך מחשבה כזו, ככה פתאום נזכרתי בהידברות וביוזמתי שלי. לפני כ-15 שנה, זה היה ממש בתחילת הדרך, שמעתי שהוקם ארגון כזה, פניתי ומיליתי הוראת קבע. ועברו שנים, ואז יום אחד אני מקבל הזמנה להגיע לשבת במלון רד. זה היה הפעם הראשונה, נדמה לי שעשו שבת לטובת התורמים. ושם פגשתי את הרב אייזיק פריד, יושב ראש הנהלה, ופגשתי את הרב ישעיהו וינד, חבר הנהלה. והשבת הזו הייתה שבת מאוד מאוד מעצימה, ויצאתי משם עם מנוע טורבו. פשוט ראיתי את העשייה, ראיתי את הלהט בעיניים, ראיתי מהו המניע, מה המשמעות של החיים הללו, וזה היה תחילת ההתקרבות שלי להידברות.
איזה מקסים. תרשה לי לשאול אותך, ניר, באמת, משהו שאומנם לא הכנו את זה מראש, אבל יש איזה משהו מאוד מעניין בהידברות, זאת אומרת, יש הרבה ארגונים, באמת, כולם אהובים, כולם ברוכים, כולם ברורים, אבל יש פה איזה משהו שאני מצליח לזהות גם במפגש הקודם וגם במפגש הזה, קודם כל, כולכם המתנדבים והפעילים והעובדים והמסורים וחברי הנהלה, כולם ממש כמו אחים, כמו משפחה, אבל יש איזה משהו שנותן לכם איזה אש בעיניים, לא לעצור, זאת אומרת, גם אם הגעתם לאיזשהו מצב, הנה, הזכרת עכשיו את המיליון גולשים, אני בטוח שלא פה זה יעצור, יש לכם תמיד איזשהו דחף לפרוץ ולהמשיך, לא, עוד, 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 לא, אנחנו לא מסתפקים, לא מעניין אותנו, נכון שיש הצלחה? מאיפה זה מגיע, הדחף הזה, העוצמה הזאת, שבעצם תמיד להתקדם, תמיד לפרוח, תמיד להיות במצב של לסגשג ולעלות ולפרוח עוד ועוד ולהגיע לעוד קהלים ולעוד יעדים?
אני אנסה להביא את זה בתשובה קצרה. אני גם מגע במה שהרב אהרון מרגלית אמר. אני אביא דוגמה. זה כמו שהיה את גלעד שליט 5 שנים בכלא, וכל העולם במדינת ישראל ויהודים מכל רחבי העולם פעלו בשבילו 24 שעות. למה? להציל יהודי אחד. בגלל שאנחנו חיים כך, וזה מה שמדווה אותנו מאז שאנחנו קמים בבוקר לעבודה, ולא הולכים לישון בלילה אחרי שאנחנו לא ישנים, זה מה שמניע אותה. יש עוד יהודי כרגע שנמצא בשבי הרוחני אי שם בתאילנד, ועוד בחורה כרגע שמסתובבת מחפשת עצמה בלונדון ומתבוללת עם איזה גוי, או איזה בחורה שחש וחד ושלום רוצה לחשוב לעשות החלטה גורלית, שיש לנו לצערנו הרב מעל 40 ומשהו אלף הפלות בשנה, להחזיר אותה בעזרת השם למחשבה הראויה, אולי תני צ'אנס לילד הזה, אולי לפתוח שבע ברכות לחמש שנים של 40 אלף רווקים ורווקות ואלף חתונות שהצלחנו עד עכשיו. מה שמניע אותנו זה הדלק, שאנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים הוא דבר היסטורי. הוא דבר היסטורי בקנה מידה, כמו שאתה ציטטת את הנביא עמוס, זה דבר פשוט שאנחנו רואים אותו, הצימאון הוא פשוט לא יאמן. כמה שאנחנו נשפוך דליים של מים, עוד יהיה מקום לתת, ועוד מקום שארגונים אחרים, גם כמו שאתה אמרת, כולם אוהבים, כולם ברורים, שאנחנו לא מספיקים לעשות. אז בגלל שעדיין אנשים צועקים מצילו, אנחנו יודעים שעדיין מה שהוצאנו, עדיין לא התחלנו אפילו.
מדהים, מדהים. ציינת פה מקודם, ניר, ככה את תחילת הדרך בראשון לציון, ככה עם הכנסים הקטנים וכדומה. אז כשהתחלתם, אתה צפית ברעיון, בשכל, במחשבה, שזה מה שהולך להיות, שזה יגיע לכזאת הצלחה היסטורית?
תראה, אנחנו אנשים מאמינים. בתור אנשים מאמינים, אין גבול. אבל גם אנחנו לפעמים מפתיעים את עצמנו, בכל מיני עוצמות, בכל מיני פתאום נתונים שאנחנו מקבלים. שאני מסתובב עם הרב בעולם, כבר 15 שנה, כל חודשיים אנחנו יוצאים לכל הרחבי העולם, אוסטרליה, הונג קונג, דרום אפריקה, ברזיל, ארגנטינה, איפה שיש יהודים. ואני רואה איזה יהודים רואים אותנו, אני כבר לא מדבר על גויים. אני כבר לא מדבר על דרוזים, ערבים, נוצרים שפשוט נפעמים בארץ ובעולם. אני מדבר על יהודים מכל רחבי עולם, פינות, שאנשים שהיו פה בקיבוץ השומר הצעיר, התחתנו עם גויות וגרים היום באמצע טקסס, במקום נידח, ושם דרך האינטרנט או דרך איזה דיסק של חבר או איזה לינק, או איזה משהו שמישהו שלח להם ונתן להם להיחשף, היום האנשים האלה שומרי תורה ומצוות לא פחות ממני ואולי אפילו לא פחות ממך, וזה אתה רואה פשוט פה את הנס. הדבר הזה הוא דבר שאנחנו פשוט לא מבינים את העוצמה שלו, וזה באמת מה שאנחנו היום רואים בעיניים, את הדבר הזה.
יפה. הרב מרגלית, אתה ידוע כאחד שהצליח, ברוך השם, לפעול גם באופן אישי בתחום הקירוב. האם הפעילות במסגרת הידברות מעלה בך באמת תובנות חדשות? יש משהו שונה שבהידברות שאין במקומות אחרים? הרב ירחיב לנו קצת.
הפעילות במסגרת הידברות היא מלהיבה, מרגשת, מעצימה, יותר ממה שאני עוזר להידברות, הידברות עוזרת לי. אשתי ואני מגויסים כולנו בצו 8 תמידי, קבוע, לכל מאורע שהידברות מזמינה אותנו. אין מצב, אנחנו ביטרנו על שמחות משפחתיות, ביטרנו על כל דבר. אם יש כנס הידברות שמזמינים אותנו, אנחנו שם.
בהתנדבות מלאה.
בהתנדבות מלאה. אנחנו מתעקשים לא לקבל החזר הוצאות אפילו. ואנחנו באים בשמחה, מתוך הכרת הטוב להידברות, שנותנים לנו את ההזדמנות להיות שם. שנים. למה זה כל כך מלהיב אותנו? אני באופן אישי מאמין בטוב שיש בכל אדם. בכל אדם, בגרעין שלו, בפנימיות שלו, יש טוב, יש רצון להידבק לבורא, רצון להיטיב. ואין שבת שאנחנו לא משתתפים בה, שאנחנו יוצאים משם עם, ממפגשים עם אנשים ששינו את ההסתכלות שלהם. יש לי מצבור עצום של סיפורים, שבין אדם לחברו ששינו, ביחס בתוך המשפחה, בהתקרבות לבורא עולם, סיפורים, כל פעם מחדש זה מתאין אותך. אתה רואה אנשים מגיעים, אין להם כנראה את ההזדמנויות לעשות את זה בבית, בקהילה שלהם, הם מעדיפים לנסוע למקום זר, אף פעם אני לא שואל אותם איך קוראים לו, מי הוא, מה הוא, בן של מי, חתן של מי, איזה קהילה הוא, לא מעניין בכלל. מדברים, פוגשים אנשים, הם ניגשים תמיד אחרי הרצאות, בלילות שבת, בלילה מאוחר, עורבים לך ליד החדר, לא רוצים לשבת בלובי שלא יראו, שותחים את הלב, מדברים על המועקות, על המצוקות, והם יוצאים משם עם חיוך. אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור. סיפור לפני כשנה, יום שישי בצהריים, זה היה בספא קנן בצפת, אנחנו מגיעים לשם, ובלובי, עוד לפני שקיבלנו את המפתחות של החדר, אני מזהה שם אדם שאני הכרתי אותו הרבה שנים, מילדות הכרתי אותו. אבל אני רואה עליו שהוא מאוד הסכין, ככה זה היה נראה. אני ככה ניגש אליו, אחרי שקיבלתי את המפתח, ומדבר אליו, אומר לי, ארון, תשמע, באתי בשביל לשמוע אותך שבת. ולא, מבני ברק, באת לעת, עד צפת, באתי, כן, באתי, הרגשתי שאני צריך. מתי אני יכול לדבר איתך בפרטיות? אמרת לו, בוא תשעה, תן לי לעלות לחדר, להתארגן קצת, אשתי, הילדים, תן. ירדתי למטה, והוא מספר לי שהוא התמודד לפני כמה שנים עם מחלה קשה, ברוך השם עברי, יצא מזה, אלא שהמחלה חזרה שוב, לפני 3 חודשים, והוא כבר חודשיים בבית, מאוד מאוד שבור, הוא ראה בעיתון איזה מודע, יש איזה שבת של הידברות, הגיע לשבת. כן. ואלי, באתי בשבילך. ואלו, וואו, איזה יופי שבאת, אני שמח שלך את הכוח לבוא, חבר הביא אותו. חבר הביא אותו מהבית עד המלון. בליל שבת, אחרי שכל הרצאות נגמרו, ישבתי לו איזה שעה וחצי, בשבת אחר הצהריים, עוד הפעם, ונפרדנו. דרך כלל אני מסיים את השבתות, שיחת הסיכום במוצאי שבת, צעידה לדרך, היא נקראת, היא שלי, נפרדנו. יום ראשון בצהריים אני שומע שהיהודי נפטר.
וואו.
יהודי נפטר, מאוד התרגשתי, נסעתי לנחם, ואז אשתו והילדים אומרים לי, תקשיב, הרב מרגלית, אתה לא מבין מה עשית לאבא שלנו. חודשיים הוא היה מרוסק. מוצאי שבת הוא הגיע הביתה, הילדים לא הכירו אותו. עם חיוך רחב, מלא כוח, מלא אנרגיות. הוא הגיע הביתה עם כוח, הלך לישון ולא התעורר. בזכותך, בזכות השבת, הוא נפטר עם חיוך על הפנים.
וואו.
עכשיו, זה סיפור עצוב, כי היהודי נפטר,
כן.
אבל הוא נפטר עם חיוך על הפנים.
איזה הבדל, כן, כן.
וזה מרגש. מה שהזכירו אותו הילדים והנכדים שלו, כך הם אמרו לי.
איזה מדהים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ברשותכם, ומיד מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עולמות נפגשים עם אלעד כהן.
עולמות נפגשים, שבנו מהפרסמות, והערב עם ארגון הידברות, עם שני אורחים נפלאים ויקרים מאוד מאוד כאן באולפן. הראשון ניר גרמי, סמנכ"ל ארגון הידברות, והרב הגאון הרב אהרון מרגלית שליטה, שזוכר ומזכה את הרבים כבר במשך שנים. מה ששמענו עד עכשיו זה היה ככה רק על קצה המזלג. יש עוד הרבה מה לספר ולהרחיב. ניר, אנחנו נחזור אליך. מה נותן לכם באמת כסמנכ״ל, מה נותן לכם את הכוחות בתקופות מאתגרות? הרי ידוע שהרבה פעמים העיתונות הכללית ככה ממש עטים עליכם וכל מיני
התקפות
ומתקפות בדיוק. מה נותן לכם את הכוח להמשיך?
האמת שלי, אני מדבר באופן אישי וגם אני יודע שחלק מחבריי, זה הסיפורים שמאחורי הקלעים. איפה שאנחנו פוגעים.
כמה כאלה. כן, זה אנחנו, מה שאני רוצה.
בדיוק. אנחנו בעצם כמדיה, כמו שאתה, אם אתה עכשיו יורה בחושך, אתה לא יודע מי מאזין לך, איפה שומעים אותך, נכון. על מי זה משפיע. אני רוצה ככה לגלות בשתיים, שלוש סיפורים קצרים, שבעצם ייתנו לנו קצת איזה קנה מידה למה שקורה באמת, איפה זה פוגע, למרות שיש לנו עשרות אלפים, ובדרך כלל אני מגיע אליי רוב הסיפורים. אני אנסה לגעת, כי אני פחות או יותר נראה לי שאני מכיר את הציבור המאזינים שלך, נראה לי שזה בדיוק יתאים להם.
אוקיי.
בוא נפתח. הרב זמיר כהן שליטה, ראש הארגון, גם ראש ישיבת החל מאיר בבית הרלית וכו', הוא בדרך כלל נותן שיעור ביומן ומשתדל לא להיות בחצי שנה באותו מקום. אם הוא נתן סתם דוגמה בבת ים בשכונה מסוימת, הוא ישתדל חצי שנה לא להיות, כדי למצוא את הארץ שלנו צריכה מושבים וכו'.
כן.
אבל לפני כמה שנים הרב קבע את מושבו ברמת אביב, שיעור מאוד שמה מאוד מפורסם, הוא כבר עבר לאלנבי כי כבר לא היה מקום, אבל לפני 6-7 שנים הרב התחיל ברמת אביב כל יום חמישי. למה דווקא הרב קבע את המושב שלו כל יום חמישי שם? בגלל שהרב אמר, אנחנו חייבים להשפיע על אנשים שהם משפיעים, אנשים שהם בעצם מובילים את המדינה, את הדעת קהל. אז באמת מי שהיה בדרך כלל מגיע לשיעורים האלה, היה רואה דוקטורים, עורכי דין, פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשים שבעצם מובילים את כל מה שקורה במדינה.
ובאחד הפעמים...
לא, עכשיו אמרתי, בגלל שהשיעור גדל, אז עברנו לאמצע תל אביב, אלנבי, אתה רואה ממש איפה כל ה... איך אומרים, המקומות שלהם, של הציבור הרחוק, וזה ממש שם, הם מתגרים וברוך השם נכנסים. באחד הפעמים, לפני קרוב לשלוש שנים, מגיע לרב זמיר בסוף השיעור אדם בגיל 70 ככה פלוס מינוס, עם חליפה אדורה, נראה אדם רציני. הוא אומר לרב, אני יכול לדבר איתך בארבע עיניים? הרב אמר לו, בשמחה רבה, אבל בוא נחכה קצת שאנשים ישאלו את השאלות. יישב. הרב נפגש עם היהודי, והיהודי אומר לו, תראה, אני לא רוצה להגיד השם שלו כאן על גלי היתר, אבל הוא אדם עורך דין, אחד הבכירים במדינה, כבר קרוב ל-50 שנה. הוא אמר, תראה לרב, אתה לא מכיר אותי. שמי הוא כך וכך, ורק כדי שתהיה קנה מידה מי אני אספר לך מה עשיתי. כל מה שקורה במדינת ישראל, נגד התורה ונגד לומדי התורה, זה אני. גיוס בני ישיבות, אני. תחבורה ציבורית בשבת, אני. כל מה שבעצם קורה.
הוא אמר... בשבת. הוא היה ראשון.
אז זה מה שאני בדיוק בא להשלים. אז הוא אמר לרב, לפני בערך 40 ומשהו שנה, היה רק ערוץ אחד בישראל. ערוץ אחד. ומי שזוכר, אולי היה עובד בשבת. מי הגיש בגץ כדי שהוא ייפתח בשבת? אני. הוא אומר, אחרי מלחמות, הצלחתי בבגץ, ובגץ אמרו לי, עוד חודשיים, אנחנו מאשרים לך לפתוח בשבת. הוא אמר להם, בשום פנים ואופן, מהשבת הקרובה. עשה מלחמה, ובאותה שבת, בעוונותינו הרבים, חיים יבין פותח את המהדורה של בשבת, ומאז חילול שבת של מיליונים לצערנו הרב. הוא אמר לרב, עד כדי כך הייתי אדם כזה. הוא אמר לרב, לפני כמה חודשים נכנסתי הביתה בלילה, כן. ובאתי מהלשכה, וחיפשתי ככה קצת בטלוויזיה לראות משהו דברים וכו', הכל היה נשמע רדוד. והוא אומר, איכשהו הגעתי לערוץ פתאום, אני רואה תמונה של רב על המסך. אמרתי, אולי האיראנים השתלטו לנו על המדינה. הוא אומר, אבל אתה יודע מה, בוא נשאר איתו קצת, אין מה לראות, אולי נראה שטויות שהם ידברו, מחר בבוקר אני אצחק ככה בלשכה. הוא אומר, אני שומע את הרב זמיר כהן, מדבר משהו על תורה ומדע, לפני 2000 שנה, ברית מילה, נאסא, מדהים. הוא אומר, נשארתי עוד שיעור, הרב בן פורט, גם פסיכולוגיה ביהדות, הרב שמחה כהן, תורת הבית, אני לא מאמין. הוא אומר לרב, בקיצור נמרץ, נהייתי אדם מחור. הייתי מגיע הביתה בלילה, נכנס לחדר, נועל על עצמי, שומע בשקט, למה? אינגוויזיציה בבית, שבני משפחתי לא יגידו, אתה? הלוחם הגדול? אז הוא אמר, שככה חודשים הוא, ברוך השם הוא נחשף, והוא מגיע לשיעורים באופן קבוע ברמת אביב, רק הוא לא, הוא ישם מאחורה. הוא אומר, קיבלתי אומץ והגעתי לאחר לרב. הוא אומר לרב, תראה, אני פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמי. אני מרגיש שעשיתי ממש אבון מאוד גדול, לקחתי את כל עם ישראל, והדוויתי להם בווייז, איך ללכת נגד התורה. הרב אמר לו, אתה באמת נשמע תיק פלילי מאוד רציני. הוא אמר לרב, איך אני עושה איזה תשובת משקל, משהו צעד ראשון, פיתחו לי פיתחו,
של מחת.
אמר לו הרב, תראה, אם תארגן בבית שלך, איזה 20-30 יהודים טובים ככה, אבל מה משותף שלו. לכולם? כן, מה משותף לכולם? כולם שיהיו בעצם, כמו שאתה, אנשים שמובילים את המדינה מהשמאל החזק,
לא, מפתח כזה.
אנשי מפתח, אנשי שבעצם מובילים את העם נגד התורה ולבני התורה, אני אבוא לשיח שעה, שעה וחצי שאלות ותשובות, ואולי נפיל איזה מחיצה. הרב אומר, הוא הגיע לזה במגדלי הקירוב בתל אביב. אומר הרב, הגעתי 20 יהודים עם חליפות, אומר, לא צריך להיות הארי הקדוש, כדי להבין בחוכמת הפרצוף מול מי אתה יושב. אומר, בדרך כלל כמה זמן זה הרצאה? שעה, שעה ורבע, שאלות ותשובות, שעה וחצי. אומר הרב, התחיל ב-8, 12 וחצי בלילה, אותו עורך דין דופק על השולחן. אמר להם, רבותיי, שמעתם את הרב, כל שאלה שהייתה לכם, הוא ענה לכם בין 2-4 תשובות. עדיף מאוחר, מאשר אף פעם לא. הוא אמר להם, תראו, אנחנו לקחנו את כל עם ישראל לכיוון, אולי נשנה, אנחנו נעשה מחשב מסלול מחדש, אבל מה הדבר המיוחד? אני לא יודע אם אותו עורך דין היום מעביר שיעורים בפונוביץ', ואין לי מושג עם אשתו היום בלנית בבני ברק, אבל אני יודע שהיום היהודי הזה ואשתו, יש להם לב חם ליהדות. לקחת אדם אויב, והפכת אותו לאוהב, כמו עם רבי עקיבא, טיפה ועוד טיפה, שיעור ועוד שיעור. שמע את המילים האלה, שמע בלפני קרוב ל-11 חודשים בים המלח, במלון ים המלח, עשינו סמינר. שמע אותי יהודי, קח את הסיפור שאני מספר עכשיו. אמר לי בישנות, אומר לי, גם אני יכול לספר סיפור? שאלתי את הרב, אמר לו, אין בעיה, אחרי מנחה. עולה יהודי גם בגיל ה-70 פלוס, עם קסקט ככה, שלייקרס. הוא אומר לרבותה, אומר לאנשים, מסתכל עליהם הפנים לאדמה, הוא לא מסוגל להסתכל על ישר מבט. אומר, תראו, את השם שלו אני כן יכול להגיד. אומר, שמי דוד איש שלום. אחר כך בדקתי עליו בגוגל. אומר, אני ב-1960 ומשהו, פתחתי באוניברסיטה העברית בירושלים, בפעם הראשונה בהיסטוריה במדינת ישראל, תא סטודנטים שנקרא אתאיסטים אידיאולוגיים. כמו שיש הידברות 24 שעות לקירוב, הוא 24 שעות, הנה לא ינו ולא ישן. הוא אומר, לא משנה לאן החיים לקחו אותי, אני פתחתי עם אי בינת הנט שלום עכשיו, עוד לפני. אני הקמתי בעצם, הייתי מאחורי הקלעים של הסכם אוסלו, והוא בא בים המלח לפני 11 חודשים עם מציצית, ומרים אותה ואומר לרב זמיר ולרב פנגר, את היהדות שלי, את התבילה שלי חזרה ליהדות, אני חייב לכם. אני היום יהודי שומר המצוות. לפני בערך קרוב ל-8 חודשים הייתי בטלסטון, היה שם מפגש מאוד גדול, נופש נשים. 400-500 נשים, עמדתי על הבמה עם הרב יצחק בצרי. הרב בצרי אומר לי, תורא את האישה השנייה, תורא את האישה בשורה השנייה. היא שופטת בשלום. סיימתי את מה שסיימתי, ירדתי מהבמה, פגשתי את אותה אישה, אמרתי, תגיד לי, במקרה את שופטת בשלום? היא עונה לי בביישנות שלא מתאימה באמת לשופטת. לא יודע איך היא שופטת בביישנית, זה כאילו טרדה דה סטרה. היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, יש לך, אני יכול לקבל ממך רשות לעלות על הבמה ולהגיד להם איפה יהודית, איפה הידברות נכנסת? כי אומרת שירוע רק הידברות בבית. אז היא אומרת לי, אני מתביישת, אמרתי לה, תראי, אולי פה תעשי ככה איזה פתחו של מחט, ככה משהו מאוד יפה, לחמם את הלב לראות. היא אומרת לי, בסדר. עליתי על הבמה, ותקשיב טוב, אלעד, והנה הרב אהרון מרגלית שומע אותי כבר הרבה פעמים מדבר על זה. אמרתי להם, יהודים יקרים, אתם רואים את האישה הזאת? קוראים לה דורית בונדה. היא שופטת בשלום. היא, אין לה שום מושג על יהדות, באה מבית רחוק. מה הסיכוי שהיא תיחשף? היא לא רוצה לבוא להרצאות שמארגנים בבת הכנסת. נכנסנו אליה לבית, למכשיר, לאפליקציה, לאייפון, וברוך השם היהודיה הזאת היום, ברוך השם מתקרבת ליהדות. האמת זה לא סוד, למה? הרב זמיר כהן, אחיו הגדול, הרב זוודיה כהן, הוא ראש אבות בית דין בתל אביב. פעם בשנה, מדינת ישראל עושה מפגש, סמינר, בין שופטי בגץ לבין הדיינים המובילים, הדיינים הבכירים. ובאמת על המשפט העברי, יום עיון, הוא אומר הרב זוודיה כהן, הוא אומר לרב זמיר, אומר מגיעים אליי שופטי בגץ, אלה שחותמים על החוקים הכי אנטי-יהודי במדינה. ואומרים לו, אתה אח של האום מהטלוויזיה? אומר להם, כן. אומרים לו, תגיד, ישר כוח גדול לאחיך.
וואי, וואי, וואי.
ישר כוח גדול, אתה הרי כל כולך, אתה נגד התורה. הוא אומר לו, חיים לחוד, עבודה לחוד. אני רואה את הערוץ והם עושים עבודה נפלאה. לקחת אדם אויב והפכת אותו לאויב. אני מספר את הסיפור האחרון, שתי דקות אחרונות.
כן.
לפני בערך, אנחנו באלול, יוצאים כרגע, בדרך כלל יוצאים 7-8 משלחות לכל העולם. אוסטרליה, אירופה, אני נוסע עם הרב זמיר לארה״ב בדרך כלל, סמינרים, 250 יהודים, בדרך כלל לפני ראש השנה. שלחנו לפני שנתיים את הרבנית ימים המזרחי לערב לונדון ובלגיה. אז באמת, שהגיעה ללונדון, היו 600 יהודיות שם, ובבלגיה 400. שהיא יוצאת מהטרמינל בלונדון, רצה אחרי האישה בגיל 45. היא אומרת לה, הרבנית. אומרת לה, כן, יקירתי. היא אומרת לה, תשמעי, את לא יודעת כמה אני מתרגשת לראות אותך כאן, באמצע לונדון. אוקיי, תודה. היא אומרת לה, את לא יודעת מאיפה אני באתי. אני ויתרתי בגללך ובגלל הארגון, על כוח, כסף ומעמד. על מה ויתרת? למה? היא אומרת לה, תקשיבי לסיפור. אני לפני כמה חודשים, בערך 8-9 חודשים, נחשפתי לערוץ שלכם. עוד יום ועוד יום, נהייתי מכורה. היא אומרת, אני הייתי יושב ראש מרץ בראשון לציון. רק כדי לסבר לך את האוזן, ביום כיפור, אני תולה בכל השכונה מודעות אצלי ג'ימבורי לילדים ועושים על האש ביום כיפור. היא אומרת, נחשפתי לערוץ, ופשוט דבר אחד, וזה מה שאני שומע, אתה שאלת אותי, מאיפה הכוחות? זה השאלה שלך הייתה? היא אומרת, לעולם לא ידעתי שזאת היהדות, ואני שומע את זה מהרבה קיבוץ, מהרבה קיבוצניקים. מה הם אומרים? תמיד ידעתי חרדים, יהדות, זה פוליטיקאים, זה אבנים, זה הפגנות. לעולם לא ידעתי שזאת התורה. וברוך השם היום היא אומרת לרבנית, אני ויתרתי, ואני לא יכולתי לחיות בסתירה כזאת, שאני גם יושב ראש שומרת ראשון לציון, ואני גם אישה שומרת תורה מצוות, התחלתי ממש שמירת שבת וכו' וכל המצוות וטהרה. והיום ברוך השם, אני עזבתי את הדבר הזה, כסף, כוח ומעמד, זה קשה לי. איך שהיא מסיימת את זה סיפור, באות שתי הבנות שלה ואומרות לה, אמא, מספיקנו עם הרבנים, עם היהדות הזאת, היא אומרת לרבנית, אמא המזרחי, תברכי גם את הבנות שלי, שגם ברוך השם יחזרו לעיקר. זה, איך אומרים, טיפה באמת מן הים. טיפה מן הים.
כן, הרב מרגלית, הרב ככה מלווה כבר היום את הארגון הזה, ברוך השם, את הידברות, הרב נמצא עמוק בתוך הפעילות. איך הרב פונה לנו, לאנשים הפשוטים, עכשיו יושבים המאזינים בבית, שומעים ואומרים לעצמם, איך גם אנחנו יכולים להיות חלק מתוך הדבר הזה שנקרא קירוב אחים טועים לאבא שבשמיים?
עם ישראל משווע לכם, ממתין לכם, מחכה לכם, תבואו, תרימו טלפונים, תגיעו.
כמו שהרב עשה, כמו שהרב עשה בעצמו, כן?
תגיעו ככה, קחו יוזמה, קחו יוזמה, תבואו. אבל אני ברשותך אלעד,
כן.
הסיפור שניר סיפר מאוד רגיש אותי, והציף בי סיפור שקשור להידברות ואליי.
בבקשה.
יום אחד קיבלתי טלפון מיהודי נחמד בשם מנשה, מקיבוץ שער הגולן. שער הגולן זה קיבוץ על כביש בית שען טבריה, קיבוץ של התקם. הוא מספר לי שככה הוא אומר לי, לא עליכם ולא עלינו, יש לי בת שחזרה בתשובה, היא צפתה בערוץ הידברות.
שיבדוק את המזוזות, הרב.
צריך שלא מה לבדוק. כן, אומר לי, צפתה בהידברות, באקראי, ככה. נפל לה השלט, בדיוק עם כל הסיפורים הקלאסיים, טק נפלה עליך. היא ישבה מרותקת, היא אמרה לי שדיברתי על כיבוד אביהם. ישבה מרותקת, היא גרה בבברלי הילס, בארצות הברית. ולימים היא ראתה מודעה שאני הייתי שם, הרצאות, הגיעה להרצאה, רכשה את הספר שלי, As Long As I Live, את הלך באנגלית. והיא קראה את הספר, מאוד התחברה, ואומרת לאבא שלה, אבא שלה, תשמע, אתה חייב לקרוא את הספר הזה בעברית, תקשיב וזה 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 וזה, ואבא שלה הולך וקונה את הספר הזה. אומר לי, עכשיו אני עורך את הכנס השנתי לגמלאי וגמלאיות התקם. וזה יהיה אצלנו בקיבוץ. אני רוצה להזמין אותך לבוא אלינו. אומר לו, תגיד לי, שער הגולן זה לא הקיבוץ של מאיר יערי? וחזן, זה הקומוניסטים האמיתיים. זה לא מה שאנחנו כן. היום יודעים. זה קומוניזם אמיתי.
אבות, אבות.
האבות המייסדים. הם קבורים בקיבוץ, לא? אומר לי, כן. אומר לו, אתה יודע, אם אני אבוא עם המיל השחור והמקבט וכל זה, הם יקומו מקברם, הם לא... הוא אומר לי, תשמע, כבר דיברתי עם החברים, תבוא. אני רוצה להגיד לך, אלעד, זה היה כל כך מרגש. נסעתי עם אשתי ביחד, הצטרפה לנסיעות, נסיעה ארוכה, גרנו אז ברחובות, נסענו לשער הגולן, יושבים שם, קודם כל מנשה הזה, בלי עין הרע, יהודי בן 92, חיכה לנו בשער של הקיבוץ עם אופניים, אומר, סוע אחריי, איך הוא נוסע בשבילים שם, בלי עין הרע, חבל לזמן. אנחנו בעקבותיו, היו שם קרוב ל-100 גמלאים וגמלאיות, ישבו בפה פאור ודיברו על יהדות. עכשיו, אני לא מתחיל מיהדות, אני מדבר על תקשורת חיובית בין בני אדם. משם אני מתחיל. ולעד לעד שואלים אותי, מאיפה לך את הכוחות, איך התמודדת, אני מסביר להם שיש לי בורא עולם, שהוא בא איתי לכל מקום, והוא לוקח אותי, ואני מאמין בו וכל זה. היום, בשער הגולן, יש בית כנסת וספר תורה.
יש הרב, אני רוצה פשוט להגיד לאלעד ולמאזינים, יש קרוב ל-15 קיבוצים במדינת ישראל, שפתחו בתי כנסת. זה היה בהתחלה, כן, זה היה בהתחלה חדרים מאולתרים, היום בתי כנסת עם ספרי תורה, בקיבוצים בזכות השידורים, והרבה, יותר מ-15 קיבוצים, חתכו את החדר האוכל חציו כשר וחציו לא. בגלל השידורים הם הבינו, זה פשוט קפץ מעל הגדר. בקיבוץ מותר להביא קאדי, מותר להביא כומר, מותר להביא את כל אדם, חוץ מרב. אז אנחנו מגיעים אליהם דרך החדר שינה ולסלון.
וזה באמת נותן אנרגיות שאי אפשר להסביר אותן. כן. אתה נתקל בסיפור כזה, זה נותן לך דרייב, איך אמרת, ברק בעיניים, כן. להט בעיניים.
עוצמות, בעיניים. עוצמות רוחניות בהחלט. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים איתנו באולפן גרמס, המנכ״ל ניגון הדברות והרב, הגאון הרב אהרון מרגלית שליטה, תכף חוזרים.
עכשיו איתכם, עכשיו השאלה הבאה, עולמות נפגשים עם אלעד כהן.
מתקרבים לקראת סוף השעה, ארגון הידברות איתנו באולפן, ניר גרמס המנכ״ל הארגון והרב הגאון הרב אהרון מרגלית שליטה. אנחנו ככה לפני סיום אולי ננסה לשאול את ניר, אנחנו שומעים פה באמת המון המון סיפורים וככה סקירה, והדגשנו ואמרנו שוב שזה רק על קצה המזלג, אבל מה לדעתך באמת סוד ההצלחה של ארגון הידברות? אולי ננסה לתמצת את זה בכמה מילים אם נצליח.
הסוד של ההצלחה זה שיהודים, כמו שאמרת שבוע שעבר, הרב וינד עם דודו כהן, ניר גרמה, הרב מרגלית, כיתובים כביכול, אבל כן. מאוחדים. מה הכוונה? כל בעצם מה שאנחנו עושים, כל הפעילות זה בזכות דבר אחד. זה בזכות עשרות ומאות אלפי יהודים מכל רחבי העולם, שהם שותפים בממונם, במרצם, בעידודם, של כל מה שהידברות עושה ופועלת, הם נותנים, חלק נותנים את זה כמצווה צדקה, חלק נותנים את זה כפעילות של מתנדבים. זה יהודים שבאמת ברוך השם אכפת להם מעם ישראל ואכפת להם מהשם יתברך, שבאמת להחזיר לו את הבנים והבנות הביתה. אנחנו לא מבינים מה זה שבן נאבד או בת נאבדת, כמה זה קשה לאבא. אתה יודע, היום אנחנו 14,800,000 יהודים בעולם. כמה מתוכם שומרי תורה מצוות? שאלת פעם את עצמך? 3 מיליון ואני לארג', אולי יותר קצת. 12 מיליון ילדים לבורא עולם לא מכירים אותו, ואני מסתובב בעולם, אני מגיע לסין, תורי ילדים סינים בכלל עם, ישראל, עם ישראלים שנישואים לגויות. אתה, רבותיי, זה השעה, וברוך השם ידברות, זה סוד ההצלחה שלה. אין לנו לא מימון של איזה גביר גדול, ואין לנו איזה תקציב מהמדינה, אני אומר דווקא ברוך השם, זה יהודים מדימונה, יהודים ממאה שערים, בחור מקיבוץ השומר הצעיר, עם, דרך אגב, עשינו במשדר מגילון, עד 12:30 בלילה נדון לעשות משם המשדר, על הפרשות חלה, מוזר, בקיבוץ גילון, סייבנו להם שהמוזיקה, שתקו, באמת, חיבדו. זה יהודים, באמת, מהקיבוצים הקיצוניים ביותר, עד ליהודים הכי הארדקור, שבאמת ברוך השם, וזה יהודים מכל רחבי העולם. אתה לא מאמין אפילו עד כמה, זה באמת, איך אמרת, אני אפשר לגעת בזה אפילו, שהם בעצם נותנים ממרצם וממונם, כדי לעשות באמת קידוש השם בעולם, כדי באמת להציל את הדור הבא. אני אומר לך אלעד, אנחנו נמצאים בימים מצד אחד מאתגרים ומסוכנים לעם ישראל, 71% התבוללות בארצות הברית, זאת אומרת מתוך 3 יהודים, 2 יהודים חס ושלום נאבדים מעם ישראל, בלי צבע אדום, בלי קסם, בלי דקירות. אנחנו נגד עצמנו, איך נעצור את זה? מה נשלח להם? אפיפונים, אני שולח להם באפליקציה, אני נמצא אתכם בפייסבוק, באינטרנט, בטלוויזיה, איפה שתהיו, ומי שמורא את השידורים של הידברות, מוזיקה יפה, גם אתה ברוך השם מופיע שם, והרצאות עם הרבנים המובחרים ביותר, מדברים איתם, ואיך אמרנו מקודם על אותו עורך דין ואותם שופטים, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, אתה לא מבין כמה זה משפיע. זה הדלק, זה סוד ההצלחה, שיהודים מכל העולם באמת באמת עושים למען שמו יתברך, כדי באמת לקדש שם שמיים ולהחזיר את הילדים הטועים של בורא עולם.
מדהים, 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 כל מילה בסלע, והרב הרב מרגלית, אנחנו חוזרים אליכם הרב ככה לפני סיום, ידוע שהרב מלווה את הארגון בעיקר גם בנושא של השבתות, שבתות גיבוש. האם הרב נתקל במקרים מיוחדים בשבתות בקהילה או כנסי חיזוק, איזה מקרים שהרב יכול לספר לנו עליהם, מה מיוחד לבוא לשבת כזאת, באמת שבת של גיבוש וייחוד? קודם הרב סיפר פה סיפור מאוד מרגש, שככה יצא וצמח דווקא מתוך שבת.
המיוחד קודם כל שיש שם את כל הגוונים של הציבור החרדי.
כן.
ציבור חרדי, ציבור דתי, חרדי, מכל הגוונים והסוגים. ליטאים, חסידים, אשכנזים, ספרדים, לא משנה סוג הכיפה, צבע הכיפה, איפה הסרט נמצא במקבט, יש מקבט, אין מקבט, כולם שם. וזה אותי מרגש ברמות. אתה רואה שעם ישראל כולו מתאחד סביב דבר אחד. להשיב לב בנים על אבותם. הנגע הנורא של התבוללות בעולם, גם אני מסתובב מעט בעולם, לא הכרתי את התופעה עד שלא התחברתי יותר להידברות, זה משהו שהוא מדיר שינה, משהו שמטריד מאוד, זה בעוצמות. והמעט שאני יכול לעשות, ושאחרים יכולים לעשות, זה יתחבר להידברות.
אולי הרב מרגלית גם יפנה לציבור שמאזינים שחושבים, מי אני ומה אני שאני יכול לעזור? אולי יחלקו...
אז זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר, אולי נגיד את זה אפילו בצורה אולי קצת נוקבת, אנחנו בכל אופן בימי בין המצרים. יהודים ויהודיות יקרים, כולנו נגיע ביום מן הימים, לאחר 120 שנים, בריאות וטובות, לפני בית דין של מעלה. וישאלו אותנו, אתם חייתם בדור שאפשר היה לקרב. היו מיליונים של ילדים שלא ידעו קריאת שמע. אפשר היום להציל משפחות במחיר של דיסק, בשקל. לכאורה, כל אחד מאיתנו צריך להקים ארגון הידברות. כל אחד מאיתנו חייב להקים. אבל אנחנו לא מסוגלים, זה 300 אנשים, זה עשייה סביב העולם, לא מסוגלים.
כן.
ישאלו אותנו, אבל בכל אופן, מה עשיתם כן? מה כן עשיתם? לפחות שנוכל להגיד, לקחנו חלק. היתנו שכם. היינו חלק מזה.
בדיוק על אותו משקל של כתיבת ספר תורה שמחויב כל יהודי. נכון. לא כל אחד יכול לכתוב, לפחות תהיה חלק, תעשה נכון, משהו, תשתתף.
נכון, נכון. היום זה... שזה קיים, שיש ארגון כזה, אז אני חושב שכל אחד, הרבה או עוד יותר הרבה, צריך לקחת בזה חלק.
אני רוצה ככה ממש לפני סיום, בשנייה אחת לברך את הרב מרגלית, ככה לא ביקשתי רשות, אבל... אני רוצה להציג בפני המאזינים שהולך לקרות משהו מאוד מעניין. הרי הרב הוציא ספר רב מחר שנקרא את הלך, והספר הזה הולך להיות מוצג חי על הבמה בעזרת השם ביום שני י' א' באב. סיפורו המדהים של הרב אהרון מרגלית במאבקו על החיים בעיבוד מרגש ומלא הומור, משהו ממש גדול עם שחקנים, כולם גברים, הולך להיות משהו ממש יפה. מי שרוצה לדעת פרטים איך, כיצד, מזמינים כרטיסים וכו', יוכל לחייג ל-0566-1626-267 הולך להיות משהו באמת באמת גדול. זה משהו חד פעמי הרב או שזה...
וואו אלעד, איזה הפתעה.
כן.
לא, זה לא חד פעמי, זה הצגת בכורה.
זה רק הצגת בכורה הולך להיות?
הצגת תיאטרון לכל דבר
ועניין. יש פה המון שחקנים אני רואה בתמונה.
יש הרבה שחקנים.
יאללה רב, מזל טוב.
כן, באמת מזל טוב.
זה עוד דרך, עוד אפיק כדי להפיץ כוח, חזון, השראה ואמונה. זו עוד דרך. באותו יום, י' א' באב, יהיו הצגה לגברים, הצגה לנשים, בקרבת בני ברק, אולם כן. הפייס ברמת גן, הצגת בכורה.
אני רוצה לבקש רק דבר מדהים. אחרון, אלעד, כן. ב-10 שניות.
בבקשה.
אני רוצה לבקש מהמאזינים שיקחו ספר תהילים בתשעה באב, ויקרו פרק תהילים להצלחה של הדבר הבא. אנחנו גילינו שהזנה והצפייה של ארגון הידברות הם הכי גדולים בתשעה באב. שנה שעברה עשינו משדר של 24 שעות, רבנים, פלנים, סלברטאים וכו'. בוא תקבל על עצמך קבלה, אתה יודע כמה קיבלו במוצא תשעה באב?
כמה?
16,000 קבלות. שבת, תפילין, שתי הלכות, לשון הרע. קחו לפחות פרק תהילים בתשעה באב להצלחת המיזם, שלא יהיה 16,000, יהיה 160,000 קבלות לקירוב הגאולה, לעשות עבודה שמית ברך.
ניר, אני רוצה להגיד לך,
16,000
אנשים הודיעו שקיבלו קבלות.
יש כמה
עשרות אלפים שלא הודיעו.
כן, נכון.
מדהים. ניר גרה מהרב מרגלית, תודה רבה 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 לשניכם שבאתם אלינו לאולפן, היה כיף, היה כבוד ועונג אמיתי.
תודה, תודה.
תמשיכו להצליח ותצליחו להמשיך בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדירה.
אמן,
תודה, אמן.
כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד איתי,